רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי. סרט שעולה לאקרנים ב-18 בינואר. חברי מועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה זוכים לכרטיסים לסרט במתנה. לפני כמעט 20 שנה נסע הבמאי מרטין מקדונה באוטובוס אי שם בג'ורג'יה, בדרום העמוק של ארצות הברית, הוא הביט מחוץ לחלון וראה שלט פרסום. המסר בשלט היה לא שגרתי. במקום פרסומת למוצר כלשהו, הייתה עליו ביקורת זועמת על המשטרה המקומית שלא מצליחה לפתור פשע כלשהו. למרות שראה את השלט רק לשנייה או שניים לפני שנעלם, משהו בזעם של האיש שתלה את השלט סקרן את הבמאי ודבק בזיכרון. שנים אחר כך הפך הרגע החולף הזה לתסריט שכתב מרטין אודות אישה, אם, שביתה נרצחה והשריף המקומי לא מצליח או לא מנסה לפתור את התעלומה וללכוד את הרוצח. הסרט שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי, הוא אחד מהסרטים המובילים בתחזיות לקראת אוסקר 2018, ומועמד לשישה פרסי גלובוס הזהב. הרבה בזכות הדמויות המיוחדות שבו. האם הקשוחה והבלתי מתפשרת מילדרד, בגילומה של פרנסס מקדורמונד, זוכת האוסקר על פארגו הקלאסי, וודי הרלסון בתפקיד השריף הציני וילובי. שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי, מקבל ציון של 93% ברוטן טומטוס, וביקורות מעולות של המבקרים והגולשים. חברי מועדון המאזינים של עושים היסטוריה ומצטרפים חדשים, עסקו בכרטיסים לסרט במתנה. בקרו ב-members.ranlevy.com כדי ללמוד עוד על מועדון המאזינים שלנו.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכולם. בפרק הזה של עושים תנ"ך נמשיך לעסוק בשאלה מיהו אלוהים. נעשה את זה בעזרתו האדיבה של דוקטור בועז סתיווי, דוקטור לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום מאוניברסיטת תל אביב. בפרק הקודם ראינו שעל פי השירות שהן השריד לטקסטים הקדומים יותר בתנ"ך, כלומר, אלה שנכתבו מוקדם יותר מרוב התנ"ך, לאלוהים יש אויבים. אז נשאלת השאלה הברורה, האם יש לו גם חברים בני ברית?
ראינו באמת שאלוהים נלחם באויבים של ים. אבל באמת, בהרבה מאוד טקסטים במקרא, אנחנו יכולים לראות שיש עוד הרבה ישויות אלוהיות לצידו. לדוגמה, שוב, אנחנו ניגשים לשירות. בהנחה שהן משמרות איזשהו מידע שאולי חלקו קדום. תהילים קוף ג' 21. ברכו אדוני כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו.
זאת אומרת, יש לו משרתים, יש לו צבא.
נכון, יש לו שם הרבה מאוד ישויות לצידו. תהילים קוף ממחת, פסוק 2, הללו כל מלאכיו, הללו כל צבאו. פה גם מגיע ביטוי מלאכים, השליחים של אלוהים. תהילים פייטת 7, כי מי בשחק יערוך לאדוני, ידמה לאדוני בבני אלים. זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד ישויות אלוהיות, שאף אחת מהן כמובן לא משתווה לאלוהים. הוא הכי חזק, אבל יש עוד ישויות אלוהיות. הישויות האלוהיות האלה מפויות גם בהרבה מאוד סיפורים. לדוגמה, הסיפור המפורסם על אברהם ושלושת המלאכים, או השטן שפוגש באיוב, או אשת מנוח והמלאך. יש להם הרבה מאוד משימות שפוגשים אותם.
והם נחשבו על ידי המאמינים כמה? כבני משפחה?
זהו, זאת אומרת, השאלה היא מה הקשר שלהם לאלוהים. כאשר אנחנו בוחנים, לדוגמה, את הביטויים שראינו, לדוגמה בתהילים פייטת 7, כן, ידמה לאדוני בבני אלים, אנחנו רואים שלפחות חלק מהם הם בני אלים. זאת אומרת, אולי הם נתפסים כבניו של אלוהים. כדי להדגים את זה, כן, אנחנו עכשיו נלך לטקסט מאוד מאוד מעניין, שמופיע במשלי, שאולי עוסק אחד הבנים, או יותר נכון, אחת הבנות של אלוהים. עכשיו, הסיפור הזה, הטקסט הזה במשלי, יש שם כמה פרקים שעוסקים בישות שנקראת חוכמה. אפשר את החוכמה הזו להבין כמטאפורה, כדימוי, כל מיני ייצוגים. אבל בואו ננסה לשבת רגע ולקרוא את זה בלי דעות קדומות, פשוט לקרוא את הטקסט.
אז אנחנו מדברים על משלי ח', פסוקים 22-24, זה נמשך גם אחרי זה, אבל אנחנו מתוך קיצור נתייחס בהתחלה רק לפסוקים האלה.
נתייחס באמת לשלושת הפסוקים הראשונים, בואו נראה. אז נתחיל ב-22. אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז.
וזה מתייחס לחוכמה.
זה מתייחס לחוכמה. מה בעצם אומרים פה? אדוני קנה אותי, הוא ברא אותי בראשית דרכו. אני הקדומה ממפעליו, אני הקדומה ממעשיו, הראשונה שנוצרה. מעולם ניסחתי מראש, מקדמי ארץ. זאת אומרת, אלוהים תכנן אותי מיד בהתחלה, עוד לפני שהוא ברא את הארץ, הוא כבר נסח אותי.
כמו הפועל, שנוסחים שמן.
כמו שנוסחים שמן, ההנחה, זה באמת, זה פועל שהוא גם מתקשר ללידה אולי, כמו שאת העובר מנסחים, נוסחים לתוך הרחם. בעין תהומות חוללתי, בעין מעיינות, נכבדי מים. שוב, אלוהים חולל אותי, אלוהים ילד אותי עוד לפני שהיו המים.
זה נשמע לי קצת כמו סיפור הבריאה ממש, אני טועה?
זה ממש מזכיר את סיפור הבריאה, הוא משתמש בו בביטויים שזורקים אותנו לסיפור הבריאה בבראשית א'.
אוקיי, אז עכשיו, מתי נוצרה אותה חוכמה?
יופי, אז שלושת הפסוקים האלה עוזרים לנו להבין מי זו חוכמה. שאלה ראשונה באמת, מתי היא נוצרה? על פי מה שאנחנו רואים בשלושת הפסוקים האלה, היא נוצרה ראשונה. היא קיימת מאז ומעולם, קדם מפעליו מאז. היא קיימת עוד לפני שיש את המים, ואם תחזרו לבראשית א', תראו שהמים קיימים, הם לא נבראים. עוד לפני שהחלה הבריאה, היו מים, עוד לפני שהיו מים, כבר הייתה החוכמה.
השאלה השנייה, כיצד נוצרה החוכמה?
כיצד נוצרה החוכמה? כדי לתאר את זה, הכותב משתמש בשלושה פעלים שונים. בפועל קנה, בפועל ניסח, נון סמך חף, ובפועל לחולל. שלושת הפעלים האלה זה פעלים של בריאה, של יצירה, ואפילו ממש כמו לידה.
והשאלה השלישית, מה היא עושה? כי ראינו מתי היא נוצרה, ראינו איך היא נוצרה, ומה היא עושה?
כדי לענות על השאלה הזו, אנחנו נקרא רגע את שני הפסוקים האחרונים בקטע שהקצבנו, כן? בבקשה. פסוקים 30-31. מספרת חוכמה כך, ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, משחקת בתבל ארצו, ושעשועי בני אדם. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את חוכמה כמין ילדה קטנה שמשחקת משתעשעת בעולם, משתעשעת עם בני האדם, או יחד עם בני האדם.
ומה הקשר של אותה, נקרא לזה ישות שאנחנו קוראים לחוכמה לאלוהים?
אז בואו ננסה רגע לסכם את הנתונים. דבר ראשון, היא מאוד קדומה, היא נוצרה עוד, היא הדבר הראשון שנוצר. דבר שני, היא נוצרה באמצעות שלושה פעלים, זה מראה על הקשר הקרוב שלה לאלוהים, שאחד מהפעלים, לחולל, זה ממש פועל של לידה. הדבר השלישי, זה שהיא משתעשעת. זאת אומרת, כאשר אנחנו אוספים את כל הנתונים, אנחנו ממש רואים שהיא ילדה קטנה. אין פה עדות, אין פה שום רמיזה לקשר מיני בינה לבין אלוהים. היא ממש הילדה שלו, הילדה הקטנה. כמו אפרים, ילד שעשועים. ככה, חוכמה, ילדת שעשועים, היא ילדת זקונים של אלוהים. אבל אם תמשיכו ותקראו את משלי חטא, אתם תראו ש... לאט לאט היא לוקחת תפקידים של אלוהים. כאילו אלוהים מכשיר אותה כיורשת העצר.
את החוכמה הזו.
את החוכמה הזו.
אבל זה לא חוכמה כמטאפורה בו אז?
יופי, זאת אומרת, הקטע הזה מאוד קשה. כאשר, שוב, כאשר אני קורא אותו כפשוטו, יש פה מסקנה שהיא באמת מאוד קשה. לאלוהים יש ילדה. ולכן המקורות המאוחרים, גם ביהדות, גם בנצרות, שעוסקים בטקסט הזה, שעוסקים בישות בשם חוכמה, מתחילים להפוך אותה למטאפורה. דימוי לעם ישראל, לא דימוי לתורה. שוב, מה שאנחנו עשינו...
כל אחד ייקח מזה מה שהוא רוצה, אבל אתה מציע גם את האפשרות הזאת.
הצענו סוג מסוים של קריאה, כן.
אז אם יש לאל שלנו אבא, אחים, ילדים, אולי אפילו איזה בת זקונים חביבה על פי התפיסה המעניינת הזאת שהצגת, אז צריכה להיות לו גם אישה, לא?
כדי להבין את זה, אנחנו עכשיו ניגש לארכיאולוגיה, ממש לממצא ארכיאולוגי.
אוקיי. אז לפני שאני אתניע את הג'יפ וניסה לשם, תספר לי לאן נוסעים?
אז אנחנו יורדים דרומה, מאוד קרוב לגבול ישראל-מצרים, למרבה הצער, כמה קילומטרים,
בצד הלא נכון,
בצד הלא נכון, בצד המצרי, לאתר בשם קונטילת אג'רוד, או חורבת תימן בשמו העברי. מדובר לכאורה באתר מבודד, באמצע שום מקום, אבל זה לא נכון. הוא ישב על דרך מאוד חשובה, דרך או נתיב שהובילו מאזור חופי הים התיכון, מאזור עזה, לחופי הים האדום, לאזור אילת. זאת אומרת, זה נתיב שחיבר בין שני הימים.
אז מתי המקום הזה התגלה או נחפר?
האתר הזה נחפר בשנות ה-70, כאשר סיני הייתה עדיין תחת שלטון ישראלי. חפרה שם משלחת מאוניברסיטת תל אביב, בראשותו של זאב משל, פרופסור זאב משל. החפירות האלה נמשכו בערך 3 שנים. בחפירות התגלה אתר מאוד מעניין. הסתבר שזה בעצם מעין חן, מעין תחנת דרכים, והתגלה שם חדר שמקדש.
אני רואה שאתה מתלבט, מתברבר עם עצמך, למה נכון, אתה לא אומר את המילה המדויקת?
יפה, כי לא ברור באמת האם מדובר במקדש, אבל תכף תראו שזה לא ממש משנה, הטקסטים שם מתייחסים לאלים, זה טקסטים מקודשים, טקסטים דתיים, ולכן כרגע מבחינתנו אפשר להתייחס לזה כמקדש.
אוקיי.
עכשיו, מה שמיוחד בחדר הזה, זה שהתגלו בו למעלה מ-50 כתובות. עכשיו, הארץ שלנו מאוד נדירה בטקסטים, תנאי ההשתמרות פה לא ממש טובים, ולעומת זה במדבר, באזור שבו התגלתה קונטילה תג'רוד, תנאי השתמרות מאוד טובים.
אז הכתובות האלה התגלו איפה פיזית? על הרצפה, על התקרה, על הקירות?
הכתובות האלה נכתבו על הרבה מאוד דברים. הם נכתבו על הקירות, הם נכתבו על חפצים שאנשים הקדישו למקום, ואת הכתובות האלה אנחנו נראה. למרבה הצער, אם היום תרצה לראות את הכתובות האלה, אתה בבעיה, מפני שהכתובות האלה, כאשר מדינת ישראל החזירה את סיני ועשתה את הסכם השלום, שזה דבר חשוב מאוד, המצרים התעקשו שכל הממצאים הארכיאולוגיים שמשלחות ישראליות גילו בסיני, יחזרו למצרים, כך קרה גם עם הממצאים
מקונטלת שלנו. התחלות.
זה ממש היסטוריה ישראלית, של עם ישראל הקדום. כן.
אוקיי.
עכשיו, אם אתם רוצים בכל זאת לראות את הכתובות האלה...
רוצים.
יש שני ספרים. אחד זה ספר, הספר שוודאי חלקכם מכירים, הספר של החיתוב, הכתב והמכתב, שמציג את כל הכתובות שהתגלו בארץ וסביבתה. אז הוא מציג גם את הכתובות מהג'רוד. בנוסף, ב-2015 יצא ספר מאוד מעניין שנקרא להשם תימן ולהשרתו, והספר הזה מציג את הכתובות ואת הציורים שהתגלו באתר, כי התגלו שם גם הרבה מאוד ציורים, ומנתח אותם. מאוד מאוד מעניין הספר.
לאיזה תקופה אנחנו מתארכים את האתר פחות או יותר?
זאב משל שחפר באתר, מניח שהאתר היה בשימוש, בוא נגיד כך, במאה התשיעית לפני הספירה. זאת אומרת, סביב 800 לפני הספירה.
מי מולך אז בארץ?
מי שמולך אז בארץ, ופה נמצא באמת קאץ', זה... מי שחשוב לנו זה יואש מלך ישראל.
למה קאץ'?
מפני שראית, כן, האתר הזה בעצם הוא ממש סמוך לממלכת יהודה. ולמרות זאת, זאב משל מניח שמדובר באתר ישראלי דווקא.
זה לא רחוק קצת?
זה מאוד פיזית. רחוק. זה מאוד רחוק.
האתר הזה קרוב ליהודה, זאת אומרת, אם ממשיכים צפונה, אתה מגיע לממלכת יהודה.
יפה, אז תכף נראה למה הוא מניח שמדובר באתר ישראלי, אבל... כדי לקשר את זה, זאת אומרת, איך ייתכן שאתר ישראלי נבנה כל כך רחוק מממלכת ישראל, מצא זאב משל כל מיני מקרים בתנך שבהם ישראל שלטה ביהודה, בהקשר הזה יואש מלך ישראל שלט ביהודה, והוא מניח שהאתר הזה היה כנראה חלק נבנה תחת שליטתו, תחת חסותו.
אוקיי, וזה מופיע גם ברמזים במקום עצמו, בכתובות עצמם.
יופי,
נכון?
ועכשיו למה באמת הוא חושב שמדובר באתר ישראלי? בוא ניגש לכתובת הראשונה. הכתובת הראשונה שנכתבה זה כתובת הקדשה, שנכתבה על גבי כלי, ונכתב שם כך, לעובדיו, בן עדנה או עדנה, ברוך הוא ליהו.
אוקיי, מה זה אומר?
זה אומר שיש לנו פה שם, עובדיו, הוא נכתב עובדיו, אולי קראו את זה עובדיהו, אבל הוא נכתב עובדיו, י' ו', הרכיב התיאופורי, הרכיב האלוהי בתוך השם הזה, הוא י' ו'.
כמו יותם, השם שלי.
נכון, אוקיי. אבל כאשר אנחנו בוחנים בממצא הארכיאולוגי, אנחנו יכולים להגיע למסקנה הבאה. את הרכיב התיאופורי, יהו, י' ו', כתבו ביהודה בשם יהו, לדוגמה המלך היהודאי, יהורם. אוקיי. את אותו רכיב תיאופורי בישראל כתבו אחרת, כתבו י' ו', לדוגמה יורם מלך ישראל.
זאת אומרת, אם נהיה בישראל נגיד יונתן, אם נהיה ביהודה נגיד יהונתן.
בדיוק, ולכן כאשר הוא ראה פה את המונח, את השם עובדיו, מסיק זאב משל בהיגיון רב שמדובר באתר ישראלי.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אתם מקשיבים לפודקאסטים, אז אתם מכירים ומבינים את העוצמה שלהם, את האפקט שיש לפודקאסט טוב באמת על מאזיניו. אני והצוות של עושים היסטוריה יכולים ליצור עבור הארגון או העסק שלכם פודקאסט מעולה, כזה שכולם ידברו עליו, נכס שיווקי ומיתוגי נדיר, גם בארץ וגם בחול. צרו עם מקשר ברן את ranlevin.com ושאלו אותי על פודקאסטים ממותגים.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אז אחרי שהסכמנו שמדובר באתר ככל הנראה ישראלי, איזה עוד כתובת יש לנו שם?
בוא נציג את הכתובת הבאה. כתובת מאוד מאוד מעניינת, שוב, שירה, מזכירה כזה, תהילים, את ההתגלות של אלוהים וכולי. בוא נראה מה אומרת הכתובת הבאה. היא אומרת כך, ובזרוח אל, וימסון הרים, וידוחון גבנונים, כמה שורות חסרות, ואז לברך בעל ביום מלחמה, לשם אל ביום מלחמה.
רגע, רגע, תחזור על שני הפסוקים האלה האחרונים, כי שמעתי שם את שמו של בעל.
שמעת לא רק את שמו של בעל, אלא גם את שמו של אל.
אל, אוקיי.
זאת אומרת, יש לנו פה תחנת דרכים ישראלית, עם מקדש ישראלי, שהוא לעובדיה, ראינו שמברכים אותו בשם אדוני, זה מקדש לאדוני, אבל יש בו כתובת שנכתב בה לברך את בעל ביום מלחמה, ולשם אל ביום מלחמה.
זאת אומרת, יש לנו שני אלים נוספים מהפנתיאון המקומי שעליו דיברת, שמוזכרים שווה בשווה באופן די חיובי, אני מבין.
יש לנו פה מקדש של יהוה שמוזכרים בו ששני אלים כנעניים באופן חיובי. זה ממש מדהים. ומה שעוד יותר מדהים, שוב, כאשר אנחנו הולכים לתאריך של האתר הזה, אנחנו מגיעים למאה השמינית. זאת אומרת, הטקסטים באתר הזה נכתבו לפני שהתנך נכתב.
זאת אומרת, אומר פה משהו פנטסטי, היהודים שהיו פה באזור,
הקדומים, הישראלים הקדומים, כן.
קיבלו בחיוב ברכות לאלים אחרים, בעל, אל, וזה בסדר.
זאת אומרת, אם אנחנו מתחברים לסינקרטיזם שעברו בעל ואלוהים שלנו, ראינו את כל השלבים שהוא עבר בתנך, כאן אנחנו בעצם ניגשים לפרה-היסטוריה, ללפני שהתנך נכתב, יש לנו פה עדות מאוד מאוד קדומה, על זה שהסינקרטיזם, החיבור הזה בין אלוהים הישראלי, לבין בעל ואל האלים הכנעניים, עדות מאוד קדומה לחיבור ביניהם.
אחרי שאמרנו את זה, איזה עוד כתובות יש לנו שמה?
אוקיי, אז אני רוצה להציג בפניך שתי כתובות מאוד מעניינות.
אוקיי.
גם כן, כתובות הקדשה. אמור אמריו, אמור לאדוני. זאת אומרת, יש פה שוב אמריו, שם כזה ישראלי, לא יהודאי, שהוא אומר כך, השלום אתה, ברכתיך לאדוני תימן ולאשרתו.
רגע, רגע, יש לנו פה שני דברים שאני לא מבין. אדוני תימן? מה זאת אומרת, מאיפה התימן הזה ומאיפה האשרה הגיעה לפה?
זאת אומרת, באמת, כמו ששמת לב, יש פה באמת שתי פצצות בטקסט הזה. הדבר הראשון זה שאדוני מכונה אדוני תימן. זה אומר שאם יש אדוני תימן, יש גם אדוני אלוהים, כן? יהודי ווי האחרים. זאת אומרת שמתייחסים פה לאלוהים שלנו, ליהודי ווי, כאל אלוהות מקומית. הוא לא שולט בכל העולם. שוב, תפיסה מאוד מאוד קדומה, שהתנך מנסה לבטל אותה, שאלוהים הוא לא אוניברסלי, הוא לא שולט בכל העולם, אלא יש יהודי ווי ששולט בתימן, ששולט באזור הדרום.
אוקיי, והאשרה מאיפה היא הגיעה לפה?
יופי, ובדיוק זו הפצצה השנייה. זאת אומרת, מניח אמריו שצריך לקיים פולחן משותף לאדוני תימן ולאשרתו. אשרה היא אלת פריון, היא אלה כנענית, שמישהו מחבר אותה פה לאדוני, כאילו היא אשתו.
הבנתי, זו אשתו של האל? זה דברי כפירה.
זה ממש דברי כפירה. התנך, כותבי התנך, יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם הדעה הזו.
אוקיי, והכתובת הנוספת?
כתובת נוספת היא בערך כתובת הקדשה דומה מאוד, רק ששם הברכה לא נעשית לאדוני תימן ולאשרתו, אלא לאדוני שומרון ולאשרתו. זאת אומרת, יש כאן עדות לשוב לאלוהות מקומית בשם, באותו שם, יהודי ווי, אדוני, שהיא יושבת בשומרון, וגם לו יש אשרה משלו, גם לו יש אישה משלו.
זאת אומרת, אולי בני דודים, אחים, בני דודים. קרובים.
אותה תופעה בדיוק אנחנו רואים במיתולוגיה הכנענית. יש בעל שהוא גר באזור מסוים, ובעל שגר באזור אחר.
אבל בועז, לפי מה שאני יודע, הזרם המרכזי במחקר כיום, מקובל עליו שהתנך נכתב, נאסף, נחתם ביהודה. ואם האתר הזה הוא ישראלי, אז זה לא כזה ביג דיל, כי הרי מדובר בדברי כפירה, ישראלים טיפוסים, אם נוכל להגיד ככה, שכותבי התנך הרי התנגדו להם, וכפועל יוצא, הסיפור על האל והאשרה כאשתו, הם דברי כפירה.
זה כמעט נכון.
אבל?
אבל מסתבר שגם ביהודה התגלו כתובות דומות.
אוקיי, הרסת לי את כל התיאוריה.
נכון, זאת אומרת, כן, יש פה הבעיה הרבה יותר קשה. אנחנו נתניע שוב את הג'יפ וניסע לאתר שנקרא חירבת אלקום. זה אתר ששוכן ממש ליד חברון, בלב ממלכת יהודה. כן, שם זה הבירה של דוד למשל. ושם התגלה בית קברות ממש מהתקופה הזו, בוא נגיד כ-100 שנים מאוחר יותר מהאתר של קונטלת הג'רוד, ושם על אחד, בפתח של אחד הקברים, לצד חמסה מאוד יפה, ממש חמסה, נכתב כך, אוריהו אסר כתבה, או כתבו, את הכתובת הבאה, וכך הוא אומר בכתובת, ברוך אוריהו לאדוני נוצרי, לא ישו הנוצרי, כן? אלא נוצר כשומר. זאת אומרת, אוריהו מבורך לאדוני, ולאשרתו, הושיעו, או הושיע, לא לאוריהו. זאת אומרת, יש כאן ברכה בלב ממלכת יהודה, 700 לפני הספירה, בערך התקופה שבה התנך מתחיל להיכתב, מישהו מברך בשם אדוני ואשרתו.
זאת אומרת, זה היה מקובל, כי זה על קבר, ולא כותבים על קבר סתם, ואם כותבים, זה משהו חשוב, שאחרת היו עושים את זה.
נכון, בוודאי. זאת אומרת, הוא רוצה שלא יפגעו בקבר, ולכן הוא מברך בשם אדוני ובשם אשרתו. זאת אומרת שהתפיסה הזו שלאדוני יש אישה, והאישה הזו היא אשרה, אלת הפריון הכנענית, מופיעה גם ביהודה, ולא רק בישראל.
מסקנות עד כאן.
יופי, אם נסכם את הכל, אנחנו, מה שאנחנו רואים פה, או ראינו פה, זה בעצם איזשהו תהליך. עם ישראל, או חלק מעם ישראל, הגיע מאזור מדברי, הביא איתו אל מדברי בשם יהודי ווי. כאשר הוא נכנס והשתלב בתוך הארץ החקלאית, הוא התחיל לשנות גם את האל שלו, כי אל מדברי לא יכול לעזור בארץ הנושבת, הוא לא יכול להוריד גשם. כדי לעשות זאת, הוא מדמה, מתחיל הידמות בין בעל, שהוא אל הפנתאון, הוא ראש הפנתאון הכנעני, לבין אדוני. הם מתדמים, ובתוך הדימוי הזה, כן, הוא רוכש את התואר, את הארמון, את הייצוג, והדבר הנוסף שהוא כנראה רוכש, זה את אשרה. אשרה היא האישה של בעל.
אוקיי, בוא, אז עד כאן הכל בסדר ויפה, אבל לא נגענו לגמרי בתנך עצמו, אז אני אקשה עליך קצת, ואני אשאל את השאלה המכשילה כביכול, האם אפשר למצוא עדות לאמונה שאשרה היא אשתו של אלוהים, כמייצגת את המשפחה של אלוהים, גם בטקסט המקודש, התנך.
נכון, אז בסופו של דבר אנחנו פה בתוכנית שנקראת עושים תנך, נכון. צריך לבסס הכל על התנך.
יאללה.
אז בוא נתחיל משופטים וב, פסוק 25.
בבקשה.
בפסוק הזה אנחנו רואים שאדוני מצווה על גדעון, הוא אומר לו כך, כך את פר השור אשר לאביך, ופר השני 7 שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות.
אז מה אנחנו לומדים מזה?
יופי, הפסוק הזה לכאורה לא קשור לענייננו, הבאתי אותו מסיבה אחת. הפסוק הזה מלמד איך היה נהוג הפולחן המשותף לבעל ולאשרה. מהפסוק הזה עולה שהיו אנשים בעם ישראל שקיימו פולחן משותף לבעל ולאשרה, כאשר לבעל הם הקימו מזבח, ולצידו הם נטו עץ שמייצג את אשרה אלת הפריון.
זאת אומרת, גם אם זה לא טוב בעיני השופט או בעיני האל, זה יתקיים.
זה יתקיים. עכשיו, בוא ניגש רגע לספר דברים. בדברים תצזיין 21 מופיע הפסוק הבא. לא תיטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח אדוני אלוהיך, אשר תעשה לך. זאת אומרת, המחוקק המקראי אוסר פה על עם ישראל לנטוע את העץ הקדוש לאשרה ליד מזבח אדוני. איך זה מתקשר לשופטים וב? שם למדנו שהמנהג הכנעני הוא לקיים פולחן משותף עץ ליד מזבח. ופה אנחנו רואים שעם ישראל מאמץ את המנהג הכנעני, אבל עכשיו המזבח הוא לא לבעל, אלא המזבח הוא לאדוני.
זאת אומרת, האל בעל ואשרתו פשוט התחלף באל שהחליף את בעל, האל שלנו, אלוהים ואשרתו.
זה בדיוק מה שקרה פה, זו עוד עדות לסינקרטיזם, לחיבור שעובר אדוני לבעל. עכשיו יש עוד מקרים, זאת אומרת לפעמים הפולחן לאשרה הוא לא באמצעות עץ, אלא ממש באמצעות פסל. אז בואו נראה מה עושה המלך הרשע מנשה, במלכים ב' כ' א' 7, מתואר שמנשה עושה כך. וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר אדוני אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים וכולי. זאת אומרת מנשה לוקח את פסלה של האשרה ומכניס אותו לתוך בית המקדש.
וגם את זה הוא למד מהמקומיים, אני מניח.
וגם את זה הוא למד מהמקומיים. זאת אומרת מנשה לא רואה בעצמו חוטא, הוא פשוט לוקח את המנהג המקובל של הפולחן המשותף לשני ראשי הפנתיאון, והוא מחליף את בעל באדוני.
אז בואו נסכם בועז את מה שדיברנו עד עכשיו בשני הפרקים האלה.
לסיכום, מה שראינו כאן זה שאדוני, יהודי ווי, עובר תהליך מאוד מעניין של סינקרטיזם, כאשר המאמינים שלו מתאימים אותו לאורח החיים החדש שלהם. אדוני תופס את מקומו של בעל בראש הפנתיאון, אבל לאט לאט התהליך הרי לא נעצר פה, כי היום הדת שלנו היא שונה לגמרי. התהליך לא נפסק כאן, אלא ממשיך לכיוון מונותאיזם. זו השאיפה הסופית של עורך התנך. אז האלים הכנענים לאט לאט נבלעים לתוכו, וגם גם האשרה, האישה של אלוהים, נעלמת. ועוד נקודה מאוד מעניינת למחשבה. בכל הפנתיאונים, בכל התרבויות שחיו מסביב לעם ישראל, היו אלים זכרים ואלות, היו אלות נקבות. לזה כמובן יש השלכות על חיי היומיום, שהרי הכהנים, לאלים הזכרים יש כהנים, לאלות הנקבות יש כהנות. מה שקרה בתהליך הזה של המונותאיזם, שבו בסופו של דבר האלה נעלמה, זה גם הכהנות, הנשים הישראליות, לאט לאט הלכו ואיבדו את מקומן בפולחן.
באמירה נוקבת זו, קצת ביקורתית גם, נסיים את הפרק הזה של עושים תנך. תודה בועז.
תודה.
אתם מאזינים לעושים תנך. עושים תנך.